אתמול בערב עשיתי קצת חשבון, אנחנו נראה צריכים להזדרז. נראה לי, בשנים שעברו היו פה מישהו, היו פה אנשים שהיו בשתי המהדורות, אז תמיד היינו מקבילים את זה לשנה שעברה מבחינת תאריכים. אז פה נראה לי אין מישהו כזה, לראות שאנחנו בקצב, תרבות מערבית אנחנו עכשיו, צריכים להספיק. נו. לא, זה אני יודע, אבל צריך להתקדם, יש לנו דרמה.
אני פעם שעבר מה שרשמתי, זה היה בתדוון ותוות, מה שרשמתי, וזה היה שדיברת על רבי יהושע ורבי אליעזר.
תדוון ותוות.
שדיברת על...
אז זה מקביל פחות או יותר.
כן.
טוב.
אפילו אנחנו קצת יותר...
מתקדמים. טוב, אנחנו היום מתקדמים באיגרת. אתמול עסקנו בנקודה חשובה, ביחס שבין הסגולה והבחירה, ועד כמה יש צורך לזהות את ערך הסגולה, גם כשהבחירה היא מקולקלת מאוד, וראינו שהחילוק הזה בין הסגולה לבחירה הוא מתחיל מהדעת ולא מתחיל מהמידות. כלומר, הוא מתחיל מהמבט של השכל והאמונה ולא מהמבט של הגוף והנפש. פחות או יותר זה מה שנגענו אתמול. ולכן הסיכום בעצם של מה שדיברנו אתמול הוא המשפט שבו עצרנו. בואו נתחיל בעמודה האמצעית בסוף הסוגריים, כלומר בסוף המקף השני, בערך 12 שורות מלמעלה. תלמידי חכמים כאלה, אנחנו באמצע משפט, תלמידי חכמים כאלה אינם מכירים בטבעם את טבע הסגולה הפנימית ויודעים להפריד ממנה בדבקות מחשבתם את הקליפה הבחירית על ידי אותה תביעת עין שדיברנו עליה אתמול, והם חייבים ומוזרים על זה לקרב פושעים כאלה שסגולה פנימית יש להם. מדוע? כדי לעורר יותר ויותר את כוח הטוב הצפון בהם. מעצם המפגש עם הטוב, עם הסגולה, עם הערך המהותי. עד שיתגבר לגמרי על הרע הבחירי, בפועל, ויכניע אותו. אומר הרב, הנה רק אני אסיים את המשפט הזה, ופעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה, כלומר שיודעים להפריד בין סגולה לבחירה, וכמו שראינו אתמול, כולנו צריכים להתרומם להפרדה מן הסגולה לבחירה, ולא להגיד, אני חושש שהבחירה המקולקלת, היא תפגע בי, ולכן הקדוש ברוך הוא מכניס לי שנאה, כל מה שהרחבנו אתמול את הדברים. ולכן, פעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה, אינה חוזרת רקם בשום פעם. כלומר, תמיד תהיה איזה השפעה, או על ידי שהמושפע עצמו מטיב את דרכיו, את רעיונותיו ודרכיו, או זרעו, או זרע זרעו. אבל ודאי שכל נטיעה, גם אם לא רואים כרגע את הצמיחה של אותה נטייה בפועל, והזרע תמון מתחת לאדמה, בסוף הוא ינבט. וכשהוא ינבט, אז הוא יגלה את אותו, את אותה השפעה שהושפעה עליו. זה המשפט הבא. ולכן אומר הרב, ופעולת חכמים לוקחי נפשות כאלה, אינה חוזרת ריקם בשום פעם. לפעמים פעולותיהם נראות בגלוי. כלומר, אותה השפעה. על ידי מה שהמקורבים מהם, אלה שהם קרבו והפרידו בין הסגולה לבחירה, וממילא העצימו את הסגולה ונתנו את היחס הנכון לבחירה. על ידי מה שהמקורבים מהם מטיבים את מעשיהם, ומיישרים את דעותיהם יותר בפועל. זה המצב הפשוט ביותר, הקל ביותר, הנעים ביותר, אתה רואה מיד את התוצאות. ולפעמים, נכנס רק גרעין פנימי בהם. והגרעין הפנימי הזה, מתי שהוא יצמח, מתי שהוא ינבט. הוא כבר בטוחים הם, אותם המקרבים, אותם לוקחי הנפשות, אותם מעצימי הסגולה, נקרא להם כך, הוא כבר בטוחים הם שלא ייפטרו מן העולם בלא תשובה. כלומר, אם לא היום, עוד 20 שנה, עוד 50 שנה. וגם אם המושפע עצמו, הבחירה כל כך חוצצת בעדו מלהופיע את השפעת הסגולה, שמנסה לעורר המקרב, כמו שדיברנו אתמול, ואפילו אם חלילה יהיה המושפע כל כך גרוע, עד שהוא בעצמו לא יזכה לשוב בתשובה, יפעול או יפעל כוח הגרעין הזה על טבע נפשו, ואם הוא לא יתקן, אז בנו או בן בנו וכו'. אז אם יפעול כוח הגרעין הזה על טבע נפשו ונפיק מיני זר המעליה, ויצא ממנו זר המעולה, שישוב בתשובה ויתקן גם כן את נפש אביו כדין ברא מזכה אבא. את הביטוי הזה, ברא מזכה אבא, אפשר להסביר באופן פשוט ובאופן יותר עמוק. באופן פשוט, הבן מזכה את אביו. נגיד במושגים של עיתון, האבא היה פושע, הבן חזר בתשובה צדיק, אז הבן הזה הוא מזכה את אביו. לפעמים חס ושלום, אתה הולך לאיזה הזכרה, לאדם, אז במקום לדבר עליו, מספרים כמה הבן שלו מציל אותו מגיהינם, כי הבן שלו חזר בתשובה. זה משהו בסגנון הזה. ברא מזכה אבא. מצד שאפשר לדבר אחר, אפשר להסביר את זה אחרת בדיוק. אותה הזכות הפנימית שהייתה באבא, על ידי אותו גרעין שנזרע במעמקי נפשו, ולא נבט עדיין, נבט אצל בנו, אצל בן בנו. אז אם כן, איפה הכל התחיל? אצל האבא. אז הבן בבחירתו החופשית חשף את מה שהיה בסגולת אביו. לכן ברא מזכה אבא, זה לא רק הבן מזכה את אביו, אלא הזכות של הבן כבר נמצאת באבא. האבא לפני הבן, כל מה שדיברנו. והתקן גם כדי נפש אביו, כדין ברא מזכה אבא. משפט אחרון שמסכם את החלק הזה, והשם יתברך יודע שלא את כל הפושעים אני מקרב. כי אם אותם שאני מרגיש בתביעת עין, שכוח סגולי גדול מונח בפנימיותם. ואיך אפשר לזהות את זה? אומר הרב, ודרכים רבים ישנם לידיעה זו. לזהות, נקרא לזה, סגולות פנימיות. פוטנציאל רוחני אלוקי פנימי. שיכול מאוד להיות שהוא סמוי ביותר. אבל, תלמיד חכם מביניים עמוקות, יודע לזהות את הפוטנציאל. ודאי הרב אומר את זה שהוא יודע על עצמו. ודרכים רבים ישנם לידיעה זו, איך לזהות בכלל את הכוח הסגולי הגדול שמונח בפנימיות הנפש, וספרים גדולים צריכים לכתוב בזה, כדי לבאר רק, גם רק שמץ מהדבר הגדול הזה. טוב, עד לפה פחות או יותר, אתמול. עכשיו אנחנו מתקדמים. ועל אותם שכבר איבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי, אותם אלה שאמרנו שאיבדו את הסגולה, כלומר הסגולה הלכה לאיבוד, כלומר הסגולה כבר יכולה להופיע, כי הקטם הוא כבר חלק מהבגד, והם בעצם אמינים, שעליהם אנחנו אומרים אין תקווה, והברכה הזאת כמו שאמרנו היא שונה משאר הברכות, ולכן אפילו שהיא הברכה ה-19 עדיין תפילת 18 נקראת 18 ולא 19, כמשל, ככיוון, ועל אותם שכבר איבדו גם את הסגולה הפנימית שלהם לגמרי, אמר דוד המלך עליו השלום, הלא מסנך השם אסנה, אותם אמינים, אותם הנוצרים, כל מה שדיברנו. ובדרך כללות מסרו לנו חז"ל סימנים על זה. והאמינים והכופרים, על פי רוב, איבדו גם את הסגולה הפנימית. עכשיו אנחנו מתקדמים, כמו שהזכרנו בעל פה, ועכשיו אנחנו נכנסים לזה. ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. כלומר, רוב דורות אפשר לאבד את הסגולה על ידי הבחירה המקולקלת שלא מאפשרת כבר את תופעת הסגולה. הקטן כבר נהיה חלק מהבגד עד כדי כך שהבגד כבר לא יכול לשחרר את עצמו מהקטן. עד כדי כך. אבל זה נוהג ברוב הדורות. כלומר, בדרך כלל המצב הנורמלי הוא מתעסק, אנוס, מתעסק, שוגג, מזיל לתיאבון, מזיל להכיס. לא מין. ולכן תמיד בנים אתם לשם לוקחים. האם רבי מאיר יודע שיש מצב של איבוד סגולה? שיש מצב של קרת? יש מצב של אמינים אין תקווה? כן, גם רבי מאיר יודע בזה. אבל זה מצב קיצוני של ההגדרות שהגדרנו, מה זה מין? אדם ששונא את ישראל בפועל ובציפיית הלב, כל מה שדיברנו. אבל כל זה נכון, גם המצב היוצא דופן הזה, יוצא הדופן הזה, שהוא איבוד הסגולה או אי אפשרות יותר של הופעת הסגולה, זה נכון ברוב הדורות. אבל בדור של אי כפתא דמשיחא, בדורות גאולה, ואנחנו כשנגיע לסוגיית גאולה, ננסה להוכיח כמה שניתן, האם אנחנו חיים היום בדור של אי כפתא דמשיחא? מהם הסימנים של אי כפתא דמשיחא? ועם הסימנים האלה הם מתגלים בימינו, ב-150 שנה האחרונות. ודאי ב-60 שנה, 70 שנה האחרונות. בכל אופן, אומר הרב, ומידה זו של איבוד הסגולה, של הבחירה שהכניע את הסגולה, ומידה זו נוהגת ברוב הדורות. גם המצב הקיצוני הזה שהוא יוצא דופן, הוא נוהג ברוב הדורות. אבל דור שלי כבדי משיחה, הם יוצאים מכלל זה. שהם כדברי תיקוני זוהר, טוב מלגב וביש מלבר. טוב מבפנים ורע מבחוץ. והם חמורו של משיח, שנאמר עליו, תכף ננסה לפצח את הדברים, שנאמר עליו, אני ורוכב על חמור. והכוונה, כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה, אם כן הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וכיוצא בהם, שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים, מעלה גירה ומפריס פרסה וכו'. ומכל מקום, אף על פי שבחמור יש שני סימני טומאה, מכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שרי הוא קדוש בבחורה. ועניין מה שהתורה אמרה על זה, שם קדש לי כל פטר חמור, הוא גדול מאוד מאוד. הנה המשפט שלנו. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעיק לבדי משיחה. ולהם יש תרופה. אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושך רב וכבד מאוד. משפט אחרון. אמר על זה רב יוסף, יתי ואסקה דאטיב בטולה דקופיטה דחמרה. יבוא, יתי, יבוא ואסקה, מי יבוא? המשיח. ואסקה לשבת בצל בטולה דקופיטה של הגללים, של הצועה, של החמור. ורב יוסף היה דרכו להביט על הפנימיות. טוב, בואו נעשה סדר. אנחנו מכירים את הגמרא, שהגמרא מביאה את הפסוק בסוף פרק סמך בספר ישעיהו, אני השם בעיתה אחישנה. כלומר, אחרי שהפרק הזה מתאר את גאולה, קיבוץ גלויות וכו', אז הפרק חותם את הפסוק שחותם את הפרק, אני השם בעיתה אחישנה. פשט הפסוק, וכשנדבר בסוגיית גאולה נדבר על זה באריכות, פשט הפסוק שגם כשיש זמן שהקדוש ברוך הוא קבע לגאולה, אני השם בעיתה, כלומר יש זמן שהקדוש ברוך הוא קבע שתופיע גאולה למדרגותיה השונות, למשל יש זמן שהקדוש ברוך הוא קבע שתהיה גאולה לאומית, חזרה לארץ ישראל, הקמת המדינה, יש שלב שהקדוש ברוך הוא קבע, יש זמן שהקדוש ברוך הוא קבע שתהיה גאולה רוחנית, ובואו ניקח את התוצאה שמשיח יגיע, אדם פלוני, המלך המשיח, יש זמן שהקדוש ברוך הוא קבע. אז מצד אחד, זה נקרא בעיתה. מצד שני, וזה זמן שלא תלוי בנו, זה תלוי בריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא קבע מתי זה יקרה. מצד שני אומר הפסוק, אני השם, אומר ישעיהו, אני השם בעיתה אחישנה. למרות שקבעתי זמן, אני אחיש את הזמן. כלומר, אם עם ישראל יקדם את התהליך, יקדם את עצמו, יתאים את עצמו לעולם העתידי, לפני הזמן אומר הקדוש ברוך הוא, אומר ישעיהו הנביא, שאני קבעתי, אז אני בתוך הבעיתה, אני אחיש את הבעיתה, אני אזרז את הבעיתה. אני אקדם את הביתה. פשט הגמרא, פשט הפסוק, סליחה, זה אני השם, ביתה אחישנה. זה שבתוך המציאות שהקדוש ברוך הוא קבע, בתוך לוח הזמנים לגאולה שהקדוש ברוך הוא קבע, יש אפשרות לנו כעם ישראל, אם אנחנו בוחרים בטוב, בוחרים נכון, להקדים ולזרז. יש לנו אפשרות. אבל הגמרא כידוע חילקה. והגמרא אמרה, אני השם ביתה אחישנה, תחלק את המילה ביתה מהמילה אחישנה. אומרת הגמרא, זכו אחישנה. לא זכו ביתה. כלומר, אם זיקחנו את עצמנו, אז הקדוש ברוך הוא יחיש גאולה. אם לא זיקחנו את עצמנו, אז הקדוש ברוך הוא יביא גאולה, אבל יביא גאולה בזמן שהוא קבע, בעיתה. אם כן זכו, לא זכו. אומרת הגמרא כמה הבדלים, כמה הפרשים בין זכו ללא זכו. אחד ההפרשים, זה קשור ביוק לנושא שלנו, זכו אחישנה עם ענני שמיה, אומר רשי, במהירות, כמו שעננים בשמיים הם, נקרא זה, הטוס F-15, הוא טס במהירות, ולא זכו, לא זכו, כלומר, אם לא זיקחנו את עצמנו בעיתה, אומרת הגמרא, אני ורוכב על חמור. אומר רשי, בעצלות. אדם אני שרוכב על חמור. מסביר המהר"ל, שהמשיח לא יבוא כשהוא מטולה בבגדים מטולאים, והוא רוכב על חמור. כשכולם נוהגים בסוסיטה, אז המשיח לא יבוא על חמור. לפחות בסוסיטה, אם לא במוסטן. אז ודאי שהמשיח יתאים את עצמו לתקופה. המשיח הוא לא חד ושלום פחות מהאדם הרגיל. לכן מה זה אני ורוכב על חמור? מסבירים? אני שתהיה תקופה של גאולה, שהיא בעיתה, אם לא זיקחנו את עצמנו, שיהיו בה עניות, עניות, תהיה בה עניות מצדדים שונים. וכשנגיע לגאולה נדבר על זה, עניות מוסרית, עניות כלכלית, עניות פוליטית, עניות ביטחונית, עניות משפחתית, עניות חברתית, עניות מכל מיני צדדים. החל ברמות הנמוכות של החיים, כמו כלכלה ופרנסה, קושי כלכלי וכו', וכלה בערכים ומוסר וכו'. עוד נדבר על זה. בכל זאת, מה זאת אומרת אני ורוכב על חמור? שהמשיח יגיע בהופעה כזאת, בתקופה היסטורית כזאת, במצבים כאלה, שתהיה מציאות של חיסרון, של עניות, והוא רוכב על החמור. מה זה רוכב על החמור? הוא רוכב על המציאות החומרית. כלומר, תהיה מציאות חומרית מאוד, מטריאליסטית מאוד, פרטית מאוד, אישית מאוד, אגואיסטית מאוד, והמציאות הזאת היא תהיה ענייה. היא תהיה איזו מציאות של חומר, ותהיה עניות שרוכבת על החומר. עכשיו אומר כאן הרב יותר עמוק מזה. אם אנחנו פותקים בבעלי החיים התיאורים, הרי אנחנו יודעים שיש מצווה שנקראת פטר רחם. פטר זה פותח. נכון? הפטר, פותר מדון כמו שהזכרנו בבוקר, ראשית מים פותר מדון, פותר מלשון פותח. הבכור, הבן הבכור ברחם אמו, הוא פותח את הרחם. לכן הוא נקרא פטר רחם. הוא הראשון שפותח את הרחם ויוצא לחלל העולם. עכשיו, יש מושג כזה, מצווה כזאת שנקראת פדיון בכור. מה זאת אומרת? לא ניכנס לכל הסוגיה, אבל פדיון בכור. מה זאת אומרת? בגדול, בתמצית ממש, היות והבכורות מעיקר הדין היו שייכים לריבונו של עולם. כלומר, מעיקר הדין, לפני חטא העגל, מי שהיה שייך לקודש, מי שהיו נגיד נציגי הקודש במקדש, או נציגי הקודש בצבא השם, נקרא לזה ככה, היו הבכורות. הבכור תמיד בחזל הוא מסמן את ההתחלה, את הכוח, את הערך, את החשיבות, את היתרון, את האידיאל. אז הבכור הוא היה יותר רוחני. למשל, חזל אמרו על ראובן, יעקב אבינו אמר על ראובן, זה קראנו בפרשת השבוע, שיות והוא היה בכור, היה ראוי גם לכהונה וגם למלכות. זאת אומרת, היה ראוי גם, נקרא לזה, למעלה, נקרא לה החומרית הלאומית, המלכות, והיה ראוי גם למעלה הרוחנית, הקדושתית, כהונה. הוא היה צריך להיות גם לוי וגם יהודה, הבכור. אבל להיות והוא עשה מה שעשה, כרגע לא נדון בזה, אז הוא איבד גם את הכהונה וגם את המלכות. את הכהונה הקדוש ברוך הוא העביר מראובן ללוי, ואת המלכות מראובן ליהודה. וכן, הבכור מבחינתנו, הוא בעצם מסמן איזה מין נציגות של ריבונו של עולם בעולם. דרך אגב, או לא דרך אגב, הזכרנו את זה, עם ישראל נקרא בכור. הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים, במקום אחר הוא קורא לנו בני בכורי ישראל. כלומר, נכון שכולם הם בניי, כל האנושות הם בעצם הבנים שלי, למרות שכמו שלמדנו על ההבחנה בין צלם אלוקים לבנים אתם אנשים לוקחים, המשפט הזה הוא לא מדויק, אבל רק בשביל להבדיל לבין הבכור, בני בכורי ישראל, כלומר כולם הם בניי, אבל אתם הבכור שלי. אחרי מעיקר הדין, מי שהיה אמור לעבוד בקודש, להיות שייך להופעת הקודש, להיות הנציג של ריבונו של עולם בעולם הזה, לתיקון העולם ברובד הרוחני ואפילו הלאומי, כמו שאמרנו מקודם, הכהונה והמלכות, היו הבכורות. אלא לאחר שהבכורות חטאו בעגל, אז הקדוש ברוך הוא העביר את הבכורה מהבכורים, או את הכהונה מהבכורים לשבט לוי. עכשיו, יש מצווה שנקראת פדיון בכור. מה זה פדיון בכור? היות ובעצם מי שהיה ראוי לעבוד את השם, הם בעצם הבכורות. אז בעצם הבכורות הם של ריבונו של עולם. למשל, אפילו הבכור על העץ. איך נקרא הבכור על העץ? ביקורים. נכון, מה עושים עם פרי הביקורים? פרי הראשון על העץ, מסמלים אותו כפי שהמשנה מסכת ביקורים מתארת, ומעלים אותו לירושלים ואוכלים אותו בקדושה. כלומר, תמיד הבכור זה איזה מין הופעה ראשונה, תמציתית מאוד, גרעינית מאוד, עקרונית מאוד של השפע האלוקי. בין אם זה מופיע בעולם החומר, או בעולם הרוח, בין אם זה מופיע באדם, הפרטי או הציבורי, ואפילו כמו שראינו עכשיו, זה מופיע בבעלי חיים, תכף נראה, וזה מופיע אפילו בעולם הצומח. הפרי הראשון הוא בכור, ולכן הוא ביקורים, ולכן אנחנו מפנים את הביקורים האלה להשם. זה בעצם של חר חיבון השעולה. עכשיו, כשאנחנו פודים את הבכורות, מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו בעצם מגלים שתמורת הבכוריות הזאת ששייכת לריבונו של עולם, אנחנו כביכול מוכנים לפדות את הבכורה ולהמיר אותה במשהו אחר. וזה כל הסוגיה של הכהן, שהוא בעצם אחרי הבכורות. אנחנו בעצם פודים את הבכור, פודים את הצד הרוחני, הקדושתי, האלוהי שבבכור, וממירים אותו, מעבירים את הקדושה הזאת למשהו אחר, ואז ממילא הבכור נהפך כאילו להיות בן חורין, הוא להיות לעצמו, הוא נהפך להיות עצמאי. עכשיו שימו לדבר מאוד מעניין. יש מצווה שנקראת פדיון בכורות באדם. להיות בבכורות, כמו שאמרנו, שייכים לריבונו של עולם, יש מצווה לפדות את הבכורות, להעביר אותם מקדושתם הטבעית האלוקית, למצב של בני ישראל רגילים, וזה אנחנו עושים על פי הגדר הלכתי של פדיון בכור, שהכהנים, הכהן הוא עושה את זה, הוא בעצם פודה, כי בעצם הוא בתחתם, חמישה סלעים, כל הסיפור הזה. אבל יש גם בכורה בבעלי חיים. יש פדיון פטר רחם בבעלי חיים. עכשיו, יש בעל חיים תמה אחד, בלבד, שיש בו מצוות פדיון בכור. או יותר נכון, פטר רחם. זה נקרא פטר חמור. כלומר, הבעל החיים התמה, היחידי שיש קדושה בבכור שלו, הרי זה בעל חיים תמה. מלא בעל חיים טהור. אבל בעל חיים תמה, איזה קדושה יש פה. אלא התורה אומרת שבעל החיים היחידי, התמה, שיש בו קדושת בכור, זה חמור. אומר הרב. והתורה אומרת, קדש לי כל פטר רחם, אפילו פטר רחם של חמור. אומר הרב, כשהתורה אמרה שיש קדושה בפטר הרחם של החמור, מה בעצם היא גילתה פה? התורה רצה לגלות לנו, שאפילו במציאות היותר חומרית, היותר הפוכה, בואו נחזור לכותרת, היותר הפוכה מכנסת ישראל, היותר רחוקה מכנסת ישראל, עד כדי חד ושלום הפוכה מכנסת ישראל, אפילו בה יש מציאות של קדושה. כשחזל אמרו שאם הגאולה תהיה ביתה, לא בזכות זכויותינו, אלא בזכות הקביעה האלוקית, לא הכי שינה, אלא ביתה. אמרו חכמים, הגאולה הזאת של ביתה תהיה אני ורוכב על חמור, מה זה בא לומר? שהגאולה הזאת יהיה בה ממדים, יהיו בה ממדים חומריים מאוד, חמוריים מאוד, גשמיים מאוד, הפוכים לגמרי לכאורה מקדושת החמור, או הייתי אומר מקדושת השם. אבל כשהתורה אמרה שבחמוריות הזאת יש קדושה, יש פטר רחם, זה בא לומר שאפילו במציאות היותר רחוקה, שנראית לנו תמאה, שנראית לנו מסריחה, שנראית לנו חשוכה, כמו שכאן הרב אומר בשם רחב יוסף, גם שם יש נקודת אור, גם שם יש נקודת קודש. עכשיו בואו נחזור לזה. מה שאנחנו אמרנו שאפשר לאבד את הסגולה, ודיברנו על רבי מאיר ורבי יהודה בפרט ישראל, בטח לא בכלל ישראל, מה שאמרנו על זה, ומידה זו נוהגת ברוב הדורות, אבל דור של עיקבא דמשיחא, הם יוצאים מכלל זה, הדור שלנו, הדורות שלנו, וצריך להוכיח שעכשיו זה עיקבא דמשיחא, אבל זה בהמשך בעזרת השם, אנחנו יוצאים מהכלל הזה, ולכן לא יצויר ציור, שבמפגש בין כנסת ישראל לעם ישראל, ברמת הכלל, אי אפשר, עם ישראל ככלל לא יאבד את כנסת ישראל. תמיד נצח ישראל לא ישקר. עם ישראל ככלל, אף לפי שחטא ישראל. כדור בחור לא עזב את עמו, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, זה העם לא יהיה מוחלף, זה פשוט. עכשיו, מה קורה ברמת הפרט? ברמת האדם הפרטי. האם האדם הפרטי יכול לאבד את סגולתו? אומרת הגמרא, אומר הרב, ברוב הדורות, כן. פוטנציאל. קיצוני מאוד. נקווה שהוא לא קיים, אבל ברוב הדורות כן. אבל בדור של עיקבא דמשיחא, שדור שהוא דור שכנראה הגאולה תהיה בו ביתה, כמו שראינו בחלק הראשון, שבעיקבא דמשיחא מתגבר בעיקר כוח הסגולה, בעיקר כוח הסגולה ולא כוח הבחירה, ובדור הזה שכוח הסגולה מתגבר, ממילא לא תהיה תשובה ומעשים טובים, ממילא הגאולה תהיה ביתה, ממילא תהיה אני ורוכב על חמור, מה זה בא לומר? זה בא לומר שבתקופת גאולה תהיה מציאות שעם ישראל ככלל ובוודאי כפרטים יהיה רחוק מאוד מכנסת ישראל. יהיה פער אדיר בין כנסת ישראל לבין עם ישראל. בין מי שאנחנו באמת מבחינה רוחנית לבין מה שאנחנו בפועל מבחינה מעשית. וזה נקרא חמור, זה נקרא חמורו של משיח. המשיח יבוא כשהוא רוכב על חמור, הכוונה, הבניין הרוחני שיבנה את העולם, שהוא המשיח, יבוא על גבי ומתוך הבניין החומרי, שהוא לכאורה נראה הפוך למשיח. אין יותר לכאורה הפוך בין המשיח לבין החמור שלו. וכשהתורה אומרת שבמצוות, שבחמור יש קדושת פטר רחם, זה בא לומר שאפילו במציאות היותר מסובכת, היותר חומרית, היותר מטריאליסטית, היותר עם ישראל מרוחקת ומנוגדת לכנסת ישראל, אפילו שם יש קדושה. אפילו במציאות הזאת יש ערך אלוקי. יש קדושת בכורות. נקרא לזה כך. עוד טיפה. בואו נקרא רגע. ומידה זו נוהגת ברוב הדורות, אבל דור של עיקבא דמשיחא, הם יוצאים מכלל זה. שמה? שהם כדברי תיקוני זוהר, טוב מלגב וביש מלבר. הדור של עיקבא דמשיחא, הדורות שלנו, הם דורות שטובים מבפנים ורעים מבחוץ. מבחוץ, דעות, מעשים וכו'. חמוריות. חומרנות בכלל, בפרט, בכל צדדי החיים. אבל מבפנים, טוב מלגב. הסגולה לא נעלמת. גם כשהבחירה היא תהיה בחירה רעה מאוד מבחוץ, הסגולה הפנימית היא סגולה קבועה. אז האם בדור הזה אין מינים? אין מינים. אי אפשר להגיע למדרגת מינים? אי אפשר להגיע. אז איך מתפעלים למינים ולמשים התקווה בדורות האלה? אז ענינו כבר. לא מתפעלים כנראה על המינים. או שמתפעלים על המינים של פעם. או שמתפללים על ההשפעות המיניות, מה שקוראים היום התרבות המערבית שחדרה לתוכנו. אבל מין ממש בגדר ההלכתי של אין תקווה, האם יהודי יכול לאבד את סגולתו בדורות האלה? לא. כלל ישראל לא יכול לאבד את סגולתו אף פעם. פרט ישראל, בדורות הראשונים, באופן קיצוני, יוצא דופן, כן? בעבד המשיחה, לא. וזה מה שחכמים אמרו, טוב מלגב וביש מלבר. גם כשמבחוץ נראה ביש, נראה בושה, נראה רע, נראה חמור, חמור. מבפנים זה טוב. מבפנים זה אלוהי. מבפנים זה קדושתי. ולכן הדור הזה יוצא מהגדר של כלל הדורות, הוא יוצא דופן. והם חמורו של משיח, הדור הזה. שנאמר עליו אני ורוכב על חמור. מה זאת אומרת? והכוונה, כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה, יש בעלי חיים שיש להם סימן טומאה אחד, כמו כאן הרב מזכיר חזיר וגמל, מעלה גירה, מפריס פרסה, אחד מהם. ויש בעלי חיים, ויש את החמור שיש לו שני סימני טומאה. אם כן, כלפי חוץ החמור נראה טמא יותר מבחזיר וגמל. אבל בזה שהתורה אמרה, קדש לי פטר חמור, זאת אומרת שאפילו במציאות שנראית כלפי חוץ באופן בחירי, ביש מלבר, רע מבחוץ, יותר חמורית, יותר חומרנית, יותר רחוקה מהקדושה האלוקית, אפילו שם, אולי דווקא שם, יש מציאות של קדושה. וזה בא לידי ביטוי במצווה הזאת שנקראת פטר רחם דווקא של חמור, ולא של חזיר וגמל. ללמד אותנו שגם במקומות היותר, נקרא לזה מרוחקים מהקדושה, בעקבת עדי משיחה, יש גרעין קודש. ישראל אף על פי שחטא ישראל ובנים אתם אנשים לוקחים בכלל ישראל ובפרט ישראל בעקבת המשיחה במיוחד. והכוונה, כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני טומאה, אם כן הטומאה בולטת בו יותר מבחזיר וגמל וקצה באלה שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים, בחזיר ובגמל, מכל מקום בחמור יש בו, בחמור בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שרי הוא קדוש בבחורה. ועניין מה שהתורה אמרה על זה שם קדש לי הוא גדול מאוד מאוד. אני לא יודע אם המשפט הבא שאני אומר הוא מדויק, אבל אני חושב שהוא נכון. לא בכל מקום מצאנו את הביטוי מאוד מאוד. מצאנו, עד כמה שאני זוכר, שני ביטויים בשולחן ערוך ביחס למאוד מאוד. מאוד מאוד צריך להתרחק מנשים מאוד מאוד, וביחס למשנה שנפסקה לך בשולחן ערוך, הווה שפל רוח מאוד מאוד. וגם פה מצאנו, הנה, אומנם זה לא שולחן ערוך, זה הרב קוק, שולחן ערוך מסוג אחר, מאוד מאוד. הרב כותב בעוד כמה מקומות דרך אגב את המאוד מאוד הזה. מה זה מאוד מאוד? שלושת הממדים של האדם, אמרנו הרבה פעמים, גוף, נפש ושכל. היצר הגדול ביותר שבאדם, מבחינת הערך שלו, המשמעות שלו, החשיבות שלו, הוא יצר אמין. מדוע? כי הוא יצר שמסוגל להיות שותף בבניין החיים, בהופעת החיים. כגודל הפוטנציאל החיובי, גודל הסכנה. גודל הטומאה, גודל הקלקול. את צריך להתרחק מנשים מאוד מאוד. יצר עוצמתי מאוד, גדול מאוד, עם אחריות מאוד, ולכן צריך להיזהר מאוד מאוד. זה ברובד הפיזי, יצר המין. ברובד הנפשי, היצר הנפשי החזק ביותר בנפש האדם, כמובן הגאווה. מצד שני, זה היצר החשוב ביותר שיש בנפש האדם. גאווה הכוונה שאדם לוקח אחריות, כמו שדיברנו היום על הכעס קצת. אדם לוקח אחריות, ואהבת לך כמוך, אדם אוהב את עצמו, מעריך את עצמו, מחשיב את עצמו. מתוך שהוא מחשיב את עצמו, הוא לוקח אחריות במובן הנכון של המילה. מצד שני, כי אם אדם לא לוקח אחריות, אז מי יודע, אז מי ייקח אחריות אם לא הוא? מצד שני, יש כאן סכנה עצומה. מתוך שהוא מחזיק מעצמו, הוא יכול להחזיק מעצמו יותר מדי. הווה שפל רוח מאוד מאוד. הכוח השלישי שיש באדם, השכל, הדעת. הדעת היותר עמוקה, כמו שאנחנו מבינים את הצד החיובי שביצר המין, ואת הצד החיובי שביצר הגאווה. כך יש צד חיובי בשכל האנושי, שבא לידי ביטוי בהעמקה ומבט יותר מדויק, יותר עמוק על המציאות, שרואה את הקדושה אפילו ברבדים הפוכים לגמרי כלפי חוץ. רואה את הסגולה אפילו כשהבחירה היא הפוכה לגמרי. לכן קדש לי פטר חמור, צריך לראות את הקדושה מאוד מאוד. דרך אגב, לכן הרב כותב גם במקום אחר, שצריך מאוד להיזהר מעבודה זרה. מאוד מאוד. המבט השכלי, ההפוך, הוא מאוד מאוד. לכן גילוי הראיות, כעס, שהוא מביא לשפיכות דמים, ועבודה זרה, בשלושת המקומות האלה נאמר מאוד מאוד. זה בצד השלילי. בצד החיובי, צריך להיזהר, ולדעת שהכוח הזה הוא מאוד מאוד. אז המבט השכלי הרוחני הזה, שרואה קדושה, מזהה קדושה, בממדים חיצוניים של בחירה מקולקלת לחלוטין, בחינת חמור, חמור של משיח, אני ורוכב על חמור. טוב מלגב, לזהות את הטוב הפנימי, למרות הרע החיצוני, פה נדרשת העמקה, פה נדרש מבט של מאוד מאוד. לכן אומר הרב, אולי כן, אולי לא, אני מתחבר למה שאמרתי עכשיו. ועניין מה שהתורה אמרה על זה שם קדש לי, שאפילו בחמור יש קדושה פנימית, הוא גדול מאוד מאוד. צריך עומק של מבט כדי לראות את זה. אומר הרב, וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעקבת דמשיחה. יהיו נשמות בעם ישראל, שהסגולה האלוקית היא הדבר, לא רוצה להגיד היחידי, אבל כאן רב אומר, לבדה, מה אני אגיד? כלומר, מבחינה בחירית, על הפנים. על הפנים מבחינת הדעות, על הפנים מבחינת המעשים. מי שזוכר, הזכרנו שהרב כאן מזכיר שני ביטויים, חושך וסירחון. בואו נקרא את כל המשפט הזה. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם בעקבת דמשיחא, ולהם יש תרופה, כי יש שורש פנימי קדוש, כמו אותו פתח חמור. אף על פי שיש בהם סירחון גדול, וחושך רב וכבד מאוד. חושך זה חוש הראייה. סירחון זה חוש הריח. חוש הראייה זה הממד הפיזי. חוש הריח זה הממד הרוחני. אז אתה רואה אנשים שגם בממדים הפיזיים של החיים, הפיזי הנפשי, וגם בממדים הרוחניים של החיים, מגיעים לטעויות קשות ביותר. אם זה בדעות, אם זה במעשים. אז יש לא רק חושך רב וכבד מאוד מצד המבט על החיים, אלא יש גם סירחון גדול. הרוחניות, גם היא עצמה יכולה להיות רוחניות מזויפת. מסריחה. לא נכונה. לא מכוונת. אז אף על פי שאתה רואה קלקול נורא, גם בממדים הטבעיים של החיים, בחינת חושך, ראייה, עיניים, עיני הבשר, וגם בממד של חוש הריח, של סירחון, אתה רואה כאן חומריות ורוחניות. קשה מאוד, סגולית מאוד, חסרת בחירה חיובית, אל תדאג, הסגולה הישראלית נמצאת שם. ועל זה אמר רב יוסף, דרך אגב, נא לא לשכוח, שהדיון הזה בגמרא מסכת סנהדרין, היו כמה חכמים שאמרו, יתי ולא אחמיני. יבוא משיח, אני לא רוצה לחיות בדור הזה. כך אמר למשל רבא, כך אמר למשל אולה, כך אמר למשל רבי יוחנן, יבוא משיח ולא יראינו.
כי זה קשה.
כי זה קשה, וכל אחד מהם הדגיש דגש אחר. דרך אגב, זה מאוד מעניין, יש לי קושייה שנים רבות. אולה, אני מבין, לא מבין, אבל אני מבין. רבא, לא מבין, אבל אפשר להבין. רבי יוחנן, בנו של עולם, רבי יוחנן קבר 10 ילדים. עם העצם של הבן העשירי, אמרת הגמרא, הלך לנחם אבלים. איך הלך יצחק קבורה? אז פחות מסעורה, פחות מהגדר שצריך קבורה. רבי יוחנן היה הרב הראשי של ארץ ישראל. מערה דערה די ישראל. אז הוא א', יודע מה זה איסורים במשפחה שלו. ב', הוא יודע מה זה ארץ ישראל, מה זה הקשיים של ארץ ישראל, מה זה ארץ ישראל נקנית באיסורים. הוא הרב הראשי של ארץ ישראל. רבי יוחנן אומר, יתי ולא יחמינה? יבוא משיח ולא יראינו? איך יכול להיות? אדם כל כך מיוסר, שהיה הרב הראשי של ארץ ישראל. הוא אומר, אני לא רוצה לחיות בתקופה של המשיח, כי מי יודע איזה איסורים יהיו פה? וצריך לדייק שם בגמרא, כל אחד מהם שם את הדגש על נקודה אחרת, על איסורים מסוג אחר. ואף על פי שאולה ורבא, ואפילו רבי יוחנן, אמרו יבוא משיח ולא יראינו, אמר רבי יוסף, דרך אגב אני מזכיר לכולנו, שרבי יוסף היה עיוור, כפשוטו. רבי יוסף לא ראה. אם כן, המציאות החיצונית לא בלבלה אותו. הוא לא ראה מבט לחדשות. הוא ראה בעיני הנשמה. עיני הבשר לא בלבלו אותו. הוא ראה את המשברים הערכיים, המוסריים, הרוחניים, התרבותיים, המשפחתיים, הפוליטיים, הביטחוניים, הכל, הכלכליים, כל המשברים שעוד ניפגש איתם בהמשך בעזרת השם. ולמרות זאת מה הוא אמר? יבוא משיח ועסקה לשבת בצל של הגללים של החמור של המשיח. איזה מדרגת אור יש שם? איזה חושך? קודם כל, המשיח רוכב על החמור. החמור הזה, במחילה מכבודנו, הפריש צועה. הצועה הזאת מטילה צל. ורבי יוסף אומר, אני מוכן לשבת בצל כתוצאה מההפרשה, מהפסולת, של החמור, של המשיח. מדרגה 4 נראה לי, לא? גם חמור, גם צועה, גם צל. רבי יוסף מוכן לשבת שם. הוא רואה את נקודת האור הפנימית בעומק הסירחון, בעומק החושך.
עליו זה בניין אמונה.
זה רבי יוסף. לכן יבוא אדם ויאמר, אם נחזור רגע לקטע של אתמול, אני לא רואה, אני לא יודע להפריד בין סגולה לבחירה. מה נענה לו? אם הקדוש ברוך הוא שתל אותך בדור הזה, בדורות האלה, בדורות גאולה, אז אנחנו כולנו נשמות של רבי יוסף. רבי יוסף חי בתוכנו. אנחנו, אם אנחנו זוכים להיות בדורות כאלה, ברוך השם, אז אנחנו ממשיכי רבי יוסף. מכון רבי יוסף. לא באמת. רבי מאיר, מכון מאיר. רבי מאיר. מכון רבי יוסף. רבי יוסף הוא ממשיך דרכו של רבי מאיר. הרב כאן מזכיר כמה דברים על רבי יוסף. עד כמה הוא היה פנימי מאוד. למשל, הרב מזכיר כאן שרבי יוסף אמר על אמא שלו, כשהייתה מגיעה, אז הוא היה אומר, אני צריך לקום מפני השכינה. הוא לא ראה את אמא שלו. הוא ראה את השכינה בה. או למשל, רבי יוסף אומר על עצמו, אם לא היינו מקבלים תורה, אם לא הייתי מקבל תורה, כמה יוסף איקה בשוקה. כמה יוסף יש בשוק. מה זה יוסף בשוק? הכוונה שבעולם השוק, בעולם החומר, בעולם הטבע, יש הרבה יוסף. יש הרבה תוספות. יש אנשים רצים להוסיף כל הזמן. אבל אני לא יוסף מהשוק שרוצה להוסיף עוד 100 שקל למשכורת, עוד דג, עוד אוטו, עוד כבוד. לא, אני לא רב יוסף מהתוספת הזאת. אני רב יוסף. זה לא כמה יוסף יקה בשוקה. זה כמה יוסף יקה בבית מדרש. אותו רב יוסף אומר על עצמו, הרב מזכיר את זה גם פה בהמשך, שכשמת רב יהודה הנשיא, שכתב את המשנה, אז התנה שכתב את המשנה בסוף סוטה, אחרי רבי, כתב משמת רבי, בטלה ענבה. אין יותר אנשים על ותנים. אמר רב יוסף, לא תתנה ענבה, מה אתה שונה משמת רבי אין ענבה? תהי כהנה, שרי אני נמצא. איזה גאווה רב יוסף? לא, רב יוסף בעומק הנבטנותו, אמר, אני נמצא כדי שהדור ילמד ממני ענבה. איזה מדרגה רוחנית הייתה לרב יוסף שמסוגל להגיד על עצמו שהוא ענבטן, כי הוא לוקח אחריות על הדור ללמד את הדור ענבה. אז מה אתה אומר משמת רבי אין יותר ענבטני? אני נמצא, אני קיים. כן, רב יוסף היה אמורה, אפשר לומר, האמורה, הארץ ישראלי, בתקופת תקווה דמשיכה, שמסוגל לראות את נקודת הקודש הפנימית בעומק המציאות החיצונית. אז כשאימא שלו באה, השכינה באה. כשכלפי חוץ נראה המשפט שאמרנו עכשיו כגאווה, זה שיא הענבה. כשרבי יוסף אומר, אני מוכן לשבת בצל של הגלים של החמור של המשיח, לא אני מוכן, אני רוצה. רב יוסף יודע על מה הוא מדבר. אנחנו נשמות של רב יוסף. אז כל הדורות אפשר לאבד סגולה. בעקבות המשיחה, לא. אסור לשכוח, רב כתב את הדברים לפני 100 שנה. אני לא רוצה לעשות הפרדה וחילוקים בין הדורות ההם לדורות האלה. אבל בדורות הראשונים של הציונות, היו אנשים בעם ישראל שלא עזבו את הדת מסיבות של אי נוחות, קושי, אי הרגל או משהו כזה, אלא עזבו את הדת ברמת האידיאולוגיה. הרב קורא להם במקומות שונים, הרשעים הגדולים בעלי הפרינציפים. הוא קורא להם במקום אחר, מרימי יד בתורה. מקום אחר הוא קורא להם הפושעים.
השם של הקובץ זה
לפי... או מקום אחר הוא קורא להם הרשעים הגדולים. זה לא הגדרות פשוטות. ואף על פי כל מה שאמרנו עכשיו, אני מוכן לשבת בצל של הגללים, של החמור, של המשיח. זה חלק מהתהליך, זה חלק מהחשבון. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? הרי זה קשור לגאולה. א', נכון, זה קשור לגאולה. ב', אם אנחנו רוצים לגשת נכון לעם ישראל, מתוך מה שלמדנו עד היום, או עד לפני כמה ימים, על כנסת ישראל, ואמרנו שהאיגרת הזאת, היא בעצם יוצרת לנו את המבט הנכון, את הירידה, או את היחס בין כנסת ישראל לעם ישראל, גם כשמקלפי חוץ, נראה שעם ישראל רחוק מאוד, עד כדי כך חמורו של משיח, צל של גללים של החמור של המשיח, כנסת ישראל נמצאת שם בפנים. בעומק החושך הזה, בעומק הסירחון הזה. בכלל ודאי, ואפילו בפרט. אז כל מה שאמרנו שאפשר לבית סגולה, זה בדורות הקודמים. דור שלי כבדה דמשיכה, אין מצב כזה. אז עכשיו תשאלו, אז מה עם ואנונו? מה עם פחימה? לא יודע. גדולי ישראל, צריך לשאול אותם. אבל באופן עקרוני, אין מצב של איבוד סגולה, אין דבר כזה. לכן גם היהודי, הרחוק ביותר, שוודאי הוא לא הגיע למדרגה של מין על פי הכללים, על פי העקרונות שלמדנו, גם אם היה פוטנציאל של מין, זה בדורות הקודמים, לא בדורות האלה. לכן גם כשאנחנו הולכים לפגוש אוטוטו את עם ישראל, ואת המאבקים בתוך עם ישראל, כל זה חייב לנבוע מתוך השורש של כל מה שלמדנו, כנסת ישראל. רבותיי, הם מבינים את הקשר? אפילו במצב הזה. נכון. זה לא צריך. אם אנחנו פה בעולם שלנו, אז יש לנו את זה. אני אמרתי פעם כסקופ, כן, ששלושת הערוצים בטלוויזיה נקראים מבט לחדשות, ערוץ 2 ו-10 קוראים לזה, ערוץ 10, נכון? זה התמצית של הכל. מבט לחדשות, הרמח"ל מבדיל בין מבט למגמה. נכון? תחילת המסיעת ישרים, מבטו ומגמתו. נכון? מבט זה חיצוני, זה שטחי, זה לטווח הקרוב, מגמה זה פנימי, זה נסתר, זה סמוי, זה עומק הדברים, זה לטווח הרחוק. אנחנו לא עסוקים במבט לחדשות. אנחנו עסוקים במגמת החדשות. ערוץ 2, אנחנו חיים במציאות של שניות, אבל צריך לגלות את האחדות.
לא, אבל עכשיו...
ערוץ 1. אנחנו שייכים ל10 מאמרות נברא העולם, ערוץ 10, אבל צריך להיות הצדיקים שיודעים שמאמר אחד, הכל נברא.
מה היה ערוץ 5?
צדיקים, מה זה 5? 5 זה ספורט. שאלה טובה. לא חשבנו על זה עוד. לא, זה לא מקרה לעניות דעתי, באמת. זה לא מקרה שיש מבט לחדשות, ערוץ 2, ערוץ 10. זה בדיוק זה התרבות בהתגלמות. האם אתה רואה את האחדות שבשניות, האם אתה רואה את האחד שבעשר, האם אתה רואה את המגמה שבמבט. פשוט, באמת פשוט. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה שאדם לא לומד במכון מאיר. לא, מה הבעיה? הבעיה שאדם לא לומד במכון מאיר. הוא לא קולט את הדברים האלה, הוא לא מפנים את זה בתוכו, אז הוא מסתכל על החיים במבט, ולא במגמה. הוא לא מבין מאיפה הכל נובע, הוא לא מבין לאן הכל הולך, אז הוא במשבר.
בשניות.
מיואש, הוא מסתכל בשניות על החיים. הוא רואה את השונות, הוא רואה את המאבקים בין הצדדים השונים. הוא חי בעלמא דפירודה, 10 מאמרות. הוא לא חי בעלמא דאחדותא, כמו שדיברנו באריכות בהתחלה. ברצינות, לא כסקופ, זה נשמע סקופ, אבל זה אמיתי. ערוץ 7, למה ערוץ 7 בזמן נקרא ערוץ 7? על פי המהר"ל, שהנקודה העולם שלנו, לא ברצינות, נו. כי המהר"ל כותב כידוע שהעולם שלנו, עולם הטבע, הוא מספר 6. 6, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה, למטה. קוביה, סגור, עולם הטבע. הנקודה השביעית, השבת, היא הפנימיות של הטבע. לכן, לראות את השבע שבשש. שדימנו עכשיו? טוב, לא ראיתי. ברוך שכיוונתי.
הרבה זמן זה יוצא שכל המטרה של האיגרת הזאת זה להראות לנו שעכשיו שאנחנו עוברים בין כנסת ישראל לעם ישראל, אנחנו הולכים בעצם לחטוף פה איזה שוק כזה בעם ישראל.
אנחנו הולכים לחטוף שוק קריטי. אנחנו הולכים לחטוף ממש שוק כשנגיע לעם ישראל. אנחנו הולכים לפגוש דברים קשים מאוד. שמה זה שוק? זה העיתון. זה החברה. קוראים לזה מדינת תל אביב, נכון? חס ושלום. זה הכנסת. זה כל המציאות של החברה הישראלית כלפי חוץ. ובעומק השוק הזה, כנסת ישראל...
זאת המטרה של
דף 11? זה שהיחס, שמה שאנחנו הולכים לפגוש מדף 12, כמדומני עד פלוס מינוס 15, 16, משהו כזה, 15 נראה לי, יהיה על פי כל מה שלמדנו, מדף 7 עד דף 10 פלוס מינוס נראה לי. זאת המטרה. לא לרקח את המכה, להתייחס נכון אל המציאות החיצונית, הבכירית, מתוך המקום הקדושתי הסגולי.
אז תגיע לעם ישראל, אז בעצם לא תתרו אחרי אחריכם
ואחרי אחריכם במובן שאמרנו. בדיוק. בדיוק. אם נחזור רגע, אנחנו אמרנו כמה פעמים מתחילת השנה, שיש בשיעור שלנו כמה מקורות שצריך לזכור אותם ב-4 לפנות בוקר. גם שאתה עפוף לשנת 3 ימים, העירו אותך 4 לפנות בוקר, זה בילדין. איגרת תקנה. זה א' ב', אדם, סליחה שאני מדבר, כל כך ברור. אדם הגיע למכון מאיר, לא למד איגרת תקנה, אז מה הוא למד פה? אז מה הוא עשה פה? לא פגש קידושין למדבב, אז מה הוא עשה פה? לא למד מהר"ל נצח ישראל פרק י' א', אז מה הוא עשה פה? מי שהיה פה מההתחלה, מבין מה אנחנו אומרים עכשיו? איך אפשר בלי איגרת תקנה? אני זוכר את עצמי כבחור צעיר בישיבה, איגרת הקנה עשתה לי מהפך במחשבה. שינתה לי את החיים. וזה תמיד קל להסתכל מבחוץ. ואתה רואה את הדברים מבחוץ. פתאום אתה רואה שתשמע, גם אנשים שנראים כלפי חוץ רחוקים מאוד, כופרים מאוד, לא רוצה להגיד רשעים מאוד, נגד התורה, נגד המצוות, ועוד אנשים הנקראים דתיים יוצאים נגדם כי הם נגד התורה ומחללים את הקודש וכו'. פתאום המבט הזה, הוא שם אותנו במבט אחר לגמרי. מפקס אותנו אחרת לגמרי על העניין.
אבל
זה
יכול להגיד לנו את הפסקאות,
כאילו
את הפסקאות החשובות האלה? כאילו באיזה...
בסוף אולי נסכם את כל זה.
לא,
כלומר,
איזה
פסקאות
ספציפיות
שלשום אותם, בלי נדר, בלי נדר, בדף שאתה צילמת, איפה זה פה? אז זה פה, חלק מזה פה.
חלק,
כן, כן, חלק מזה. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה, יש לנו טיפה זמן. לא, אין לנו זמן. טוב. נשאר לנו עוד קטע אחד בגירת הקנה, ואנחנו מתקדמים סוף סוף לעם ישראל. מחר יום. שלישי, מחר סוגרים את הדף הזה ופעם כתוב מיום רביעי מתחילים לעסוק בעם ישראל ממש, בתכלס. בסדר, מחר, אז מחר שיעורי בית, בעיקר את הקטע האחרון ומה שמשיג עליי. בסדר, בעיקר את הקטע הזה. שר כוח.